עסקנו בפעמים הקודמות בנושא היחס בין החוק לבין החופש והבחירה, ולפעם הקודמת נראינו שהנושא של החופש והבחירה הוא בעצם נשמת המציאות, נשמת ההוויה, מה שקראנו המושג שנקרא בחירה כמוסה, כך בעמוד כף ג' קראנו את המושג הזה. חסר ספרים? יש? אין? צריך ספרים. זה שיעור באות הכל. אז ראינו את המושג בחירה כמוסה, שעניינו שבעצם בתוך ההוויה, בתוך המציאות, לפנימיותה, לא רק שהחוקים הם מתאימים למוסר, אלא שיש בחירה חופשית, פנימית, לעולם, למציאות. וזה נכלל בשם הוויה. בשם הוויה, כמו שהוא אמר, שיש משהו שהוא יותר עליון מהחוקים. בשביל להבין קצת יותר לעומק את המושג הזה של היחס בין החוקים של המציאות, שבתוכם יש מוסר, שאמרנו שזה נקרא שם אלוקים, שבתוך החוקים יש מוסר, לבין מדרגה נוספת שלא רק שיש חוקים אלא יש בחירה, אז יש פה עוד פסקה, פסקה כף ד', ונראה לי שבאמת יותר טוב שיהיה ספרים. זה חשוב ללמוד לראות הקודש עם ספרים, בכלל ללמוד ספרים עם ספרים. בעמוד כף ד' הרב מחבר אותנו דרך המושג של החוק והחופש למושג עליון פנימי שנקרא יושר ועיגולים. דרך הפסקה ננסה לעסוק במושג הזה של היחס בין יושר לבין עיגולים. רק נקדים הקדמה קצרה. קודם כל, כשאנחנו מדברים על שני המושגים, עיגולים ויושר, זה משלים, כן, למשל, לא שיש איזה עיגול או איזה קו ישר באיזשהו מקום, אלא זה משל לשתי תבניות או שתי הנהגות שקיימות במציאות. עיגול באופיו מתאר דבר שחוזר על עצמו, שהוא קבוע, שהוא ללא אפשרות של שינוי, אין בו פתיחות לכיוונים חדשים, מנגנון קבוע, ולכן הטבע, אופיו של הטבע הוא מעגלי, כמו שאנחנו רואים את מעגל השנה. ואם אנחנו מסתכלים על העולם, העולם הוא מאוד מעגלי. יש פה כדורים, יש כדור הארץ והירח, זה הכל כדורים, השמש זה כדור, והתנועות של הכוכבים הן תנועות מעגליות, התנועות הטבעיות בטבע הן תנועות מעגליות, יש מחזור חיים מעגלי. והמושג עיגול מציין בעצם את החוקים הידועים הקבועים בטבע. כשאנחנו מדברים על יושר, אנחנו מתכוונים עכשיו לא על יושר מוסרי, ישרות, אלא קו ישר, שעניינו הליכה שהיא לא עומדת במקום, אלא הולכת ואין לה גבולות, אין לה מעצורים. הקו הישר יכול לפנות לכל מיני כיוונים. כל רגע נתון, יש לו את כל מרחב האפשרויות לפנות לכאן, לכאן, לכאן. הוא לא חוזר על עצמו. הקו הישר מתאר התפתחות, התקדמות מתמדת וחופש. לא מעגלי, לא חוזר על עצמו, חופש של פעולה. באדם, כמו שאמרנו, יותר קל לראות את העובדה שיש פה בחירה חופשית, שיש יושר. כלומר שאדם הוא לא רק כבול בחוקים, אלא יש לו בחירה, יש לו תחושה שהוא יכול ללכת קדימה בחיים, והוא יכול להתפתח ולצמוח, ותמיד יש לו אפשרויות לפניו, מה לחשוב, מה לעשות, מה לרצות. החידוש שראינו בפעם הקודמת זה שלא רק באדם יש בחירה, יש מושג של חופש, אלא גם באמת יש בחירה כמוסה בנשמת המציאות, יש שם הוויה שהוא מוליך את המציאות קדימה לאיזושהי מגמה שהולכת ונעה, ויש איזו מגמה חופשית רצונית פנימית של ריבונו של עולם שהוא מנהיג את העולם ומוליך אותו. לא רק שבחוקי המציאות, בטבע של המציאות, יש מוסריות, כמו שדיברנו על כך, מוסר שנמסך בתוך המציאות, אלא יש קו הנהגה שמוליכה את המציאות קדימה. שני המושגים האלו הם מושגי היושר והעיגולים, כן? מה שראינו, שם אלוקים ושם הוויה, בעצם אפשר לקרוא לזה קצת במובן של ההנהגה, אפשר לקרוא לזה בשתי שמות אחרים או תואמים, יושר ועיגולים. והחידוש הגדול פה שאנחנו הולכים לקראתו, שהשאלה, הנושא יותר מרכזי, יותר מכריע בעולם, הוא דווקא הנהגת היושר. מה שנראה מבט ראשון, מבט מדעי ראשוני, נראה שהחוקים הם הדבר היותר דומיננטי כאן, והמעגליות והמנגנונים הקבועים הם נראים פה יותר חזקים וברורים ואי אפשר לשנות אותם. האמת היא להפך, אנחנו נראה לקראת זה שזה החידוש הגדול של אמונת ישראל, זה בשורתו של עם ישראל, זה איננו של עם ישראל בעצם. לכן ישראל זה גם מורכב המילה ישר, ישר אל, זאת מהותנו. כך כותב הרב כאן, היושר הוא הדבר היותר עיקרי בהוויה, יותר חשוב, יותר מרכזי, והעיגולים אינם תפלים לו. כלומר, מסביר, מה זה היושר? הגדרה של היושר, יושר, חופש החיים, החופש המוחלט מצד מקור ההוויה. כן, ריבונו של עולם, כשהוא ברא את העולם ושהוא מנהיג את העולם, למרות שנראה לנו שיש חוקים קבועים, באמת יש חופש עצום, חופש שבמושג האלוקי, שיצירת אהבה באה מצידו המוסרי. כן, ריבונו של עולם ברא את העולם בחופש מוחלט, ברצון מוסרי בן חורין לחלוטין, והוא בטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. זה הכל, זאת המציאות באמת. משם נמשך המשמעות המאוד מכריעה, שזה שהמוסר שברוחות החיים הוא הצד המכריע את החיים, שהבחירה החופשית של האדם, ששם בעצם נמצא עולם המוסרי, כל המוסר הוא בעצם מתפתח וצומח במקום ששם מתגלית בחירה חופשית, זה הדבר יותר דומיננטי, יותר מכריע בחיים. ההכרעות המוסריות שלנו, הבחיריות, הן ההכרעות העיקריות שמתרחשות כאן בעולם, הן בעצם קובעות את הקצב, הן משפיעות יותר מכל דבר אחר על השאלה מה קורה ומה יקרה. הרבה יותר מאשר החוקים, מאשר המנגנונים הקבועים, לכאורה הנוקשים והבלתי ניתנים לשינוי במציאות, שנראים כל כך איתנים. האמת היא שמה שנראה כל כך חזק, יש משהו הרבה יותר חזק ממנו, הרבה יותר מכריע ממנו, משפיע ממנו, שזה החופש. ממילא אנחנו מגיעים למושג של מוסר חופשי מול מוסר לא חופשי. כן, יש מושג של מוסר נמוך. מה זה מוסר נמוך? כמו שראינו, מוסר שהוא מתוך הבנה שככה המציאות עובדת, לא מצד החופש המוסרי אלא מצד החוקים. יש חוקים פה בעולם, כשאנחנו לאט לאט נפגשים יש פה חוקים, כמו שיש חוקי טבע יש איזה חוקי מוסר, שזה דבר גדול, זה אמת עליונה, אבל יש דבר הרבה יותר גדול מזה, שזאת זה המוסר שבא מצד החופש. כלומר שהמוסר המוגבל האנושי איננו שלם, כל עוד האדם תופס את המוסר בצורה מוגבלת, זה לא שלם, מפני שבעצמו הוא צריך למוסר להעמידו על טהרתו. מוסר צריך מוסר, ארווח, ארווע צריך. שומר צריך שומר, שישמור על השומר, שבטוח ישמור כמו שצריך, אומרת הגמרא. ומוסר שהוא נובע מהמציאות, מהכרחי המציאות, מהמפגש עם המציאות, גם הוא צריך מוסר שישמור עליו, כי הוא לא טהור. הוא לא באמת, באמת, באמת רוצה מוסר, אלא יש בצד של קצת הכרח. בסוף צריך איזה רשת ביטחון כזאת, אין, אתה סומך כל הזמן על זה שיש חוקים מוסריים, כי שבני האדם מבינים, אבל בסוף, על מה אתה בונה? על איזשהו הכרח? זה לא טהור. כן, המושג המוסרי שבהחלטת המהות שבו, זאת אומרת שזו החלטה בחירית, מהותית, לא מצד חוקי המציאות והפכיה, אלא בחירית, ישרה, זוהי הצורה היותר פנימית שבהוויה, לשם אנחנו צריכים, למוסר כזה אנחנו צריכים להתעלות, למוסר שהוא לא רק מצד המציאות, אלא מצד עצמו, מצד החופש. כך בחרנו, אנחנו רוצים. למה? כי אנחנו רוצים. החופש. קצת עסקנו זה בנתיב גמילות חסדים, על המשמעות החשובה של החופש של גמילות חסדים. חוסר הכרח. כן, בצדקה, שאדם עני, יש צד של הכרח. המציאות אומרת שצריך לתת לו דקה, להשלים את החיסרון. זאת חסדים, עולם חסד ייבנה, זה חופש מוחלט. כן, זה התגלות המוסר היותר עליונה. כן, אז הנהגה, זה ודאי שזה קשור גם להנהגת שכר ועונש, אבל פה מתגלה משהו יותר עליון משכר ועונש, שהוא חופש. כן, חופש, יותר עליון אפילו מהנהגת שכר ועונש. כן.
סתם דוגמה, אם אדם הוא בוחר משהו מוסרי, זה יותר חזק מדברים שקורים בטבע, כלומר הבחירה האישית המוסרית עולה יותר חזקה מ...
ככה נאמר, איבאו צדיק, איבאו אלמה. צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. מה היתר זה מהפך את התבואה? כך תפילתם של צדיקים מהמחליפה, מהנגדים, הדעת רק החמים. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, על ימנע עצמו מן הרחמים. אין כוחם של ישראל אלא בפיהם. אולי כל עם ישראל, לא? כל עם ישראל יכול. בבחירה החופשית שלהם, והיה אם שמעו תשמעו על מצוותיי. כך אנחנו רואים כל בוקר, נכון? אז כל המציאות משתנה לפי זה. חוקותיים. כל המציאות מושפעת, הטבע, ההיסטוריה, הכל מגולגל לפי הרמה של הבחירה המוסרית שלנו. זאת הבחירה האישית של האדם, זה הלב של התורה. הבחירה האישית של האדם היא הדבר הכי משפיע פה במציאות. היינו יכולים להיות בגן עדן. זאת המציאות, אם היא תהיה גן עדן או לא, זה תלוי בנו, הבחירה החופשית שלנו לחלוטין. והמון המון דברים שקורים כאן. יש גמרות כאלו שהייתה תקופה של צדיקים שאנשים היו טובים, אז היו שם פירות משובחים, כל מיני דברים שמרו את זה לדורות אחרים. כן,
אני מבין את התפיסה שהיא מייצרת בשם אלוקים. זאת אומרת, שאומרת שיש מוסר, אבל הוא
אחר. יש מוסר, הוא מפגש, מה שקראנו, מפגש עם החוקים. זאת אומרת שהמפגש עם המציאות מוליד איזשהו מוסר. בהמשך הוא יגיד שזה בעצם מדרגה של אומות העולם. המדרגה של אומות העולם היא כזאת שהם נפגשים, גם כשהם נפגשים עם המוסר, הם נפגשים עם מוסר בתוך הכרח המציאות, בתוך חוקי המציאות. אני אקרא את זה עכשיו זה גם זה, אבל גם אפילו יותר מזה. לפעמים אפילו חשבון גיון, אתה רואה שיש שכר ועונש, אתה רואה שהם עושים ככה, זה יותר טוב. זה דבר אחד, זה המדרגה הכי בסיסית של זה. אבל אפילו מדרגה טיפה יותר רואה, אתה אומר שככה זה עובד פה בעולם. יש, אתה יודע, שכר ועונש. אז צריך להבין, תקע את המפה, תבין שבשביל שיהיה הכל טוב, שיהיה לך טוב ושבכלל יהיה טוב, צריך, זה החוק פה בעולם, זה, זה המתודה. מה? בדתות, יש כל מיני דתות ותפיסות של שכר ועונש. למה לא?
גם
מציאות וגם יחס לכלל, לעולם. נכון, אבל זה מצד אחד זה קושי על זה, מצד שני אתה רואה שזה דבר שהוא משפיע על בני אדם, יש נורמות שמשפיעות. אתה רואה למשל שאדם מתנהג בצורה לא מוסרית, אז אתה רואה שזה פוגע בו. אתה רואה שעסקו בזה הפילוסופים למשל, הזכרנו את זה, התחלנו ללמוד על זה, שאדם הוא הולך אחר תאוות ליבו, אז מקלקל את הגוף ואת הנפש. הרמב״ם מדבר על זה גם, מזכיר את הסברות האלו, שאדם הוא לא שומר על עצמו מבחינה מידותית, אז בסוף גם הוא עושה לעצמו בעיות בריאותיות. יש איזה משהו שהמוסר הוא האיזון של החיים, הוא בריאות החיים.
אבל ברור שמצד אחד מישהו קבע את המוסר, אז
נכון, כן,
זה
מדרגות, אז זה נקרא שם אלוקים, שיש בעולם, אתה רואה שיש בעולם איזושהי חוקיות מוסרית. כן. שהיא נכונה.
זה
נמצא
ביחס של האדם.
גם ש...
נכון.
גם בין אנשים. שככה זה נכון, ככה נכון לעבוד, ככה העולם עובד. כן, אבל אתה יודע שהם... זה נכון שיש, זה שיש אנחנו יודעים. אבל יש כוח מוסרי, יש אנושות שהיא מתקוממת נגד זה. אנושות היא לא, זה מעצבן אותה, אנושות מעריכה את הצדיק באיזשהו מקום.
זה מה שקוראים במציאות של הצדיק יותר טוב, ויש איזו תכונה במציאות שאנשים מעריכים יותר.
נכון, נכון, יש תחושה שככה נכון, זה יותר נכון, זה יותר ברור.
כן.
אפשר
לומר
שזה
קשר לשניים, כי כל שהאומות יותר פוגעות מישראל, אז הרוב לא מצוות שמכן נמוך.
כן. אנחנו עוד נדבר על זה. אני רוצה שקודם כל נגדיר טוב את המושגים, המוסר המוגבל האנושי מול המוסר הבכירי. אני רוצה לדלג פה על כמה שורות, כי אני רוצה שקודם כל נראה טוב את העיקרון. בתוך העיגולים עצמם, בתוך חוקי ההוויה המוכרחים, יש פה שוב, הנה הגדרה של המושג עיגולים. מה זה עיגולים? חוקי ההוויה המוכרחים, כן, לעומת המושג יושר שראינו בהתחלה, שהגדרה שלו זה החופש המוחלט מצד המקור, עיגולים זה חוקי ההוויה המוכרחים בתוך חוקי הברזל האיתנים, שאינם משתנים בפעולתם על גוי ואדם יחד, הפועלים את טובם על כל הרעים, ומקדיחים בצדם הבוער שלהם גם את הטובים ואת הישורים, שלכאורה זה מעלה המון שאלות, כן, העיגולים, החוקים של הטבע, למרות שאתה מאמין שיש בתוך זה מוסר, זה מוסר שמעלה המון תהיות והמון שאלות, כי לפעמים יש רעידת אדמה, וברעידת אדמה גם אנשים צדיקים נופלים, וכן הלאה וכן הלאה, ויש יורד גשם, וגם אנשים רשעים מקבלים את הגשם הזה. זאת אומרת, חוקי המוסר, כמו שדורון אמר, המושג של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, הוא כל הזמן הסימן שלה התמידי המקרסם, כשאתה מסתכל על ההוויה, על החוקיות שלה כדבר מוסרי. אבל בתוך העיגולים עצמם, בתוכיות פנימיות, אולי פנימיותם, רק היושר הולך ופועל. מאחורי הקלעים של החוקיות הזאת יש מערכה שנקראת מערכת היושר, כלומר החופש האלוקי הבכירי הפועל למגמה מוסרית עליונה, זה בעצם מאחורי הקלעים מה שפועל כאן. וזה סוג של הזכרנו את זה בשם הנזיר, שזה סוג של התמודדות עם סוגיית שכר צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. כי יש עוד חשבון, יש את החשבון של החוקים, אבל בעצם זה לא עונה על הכל. יש בו זה מהלך ארוך, המציאות הולכת ומתקדמת. אתה לא, השאלה המוסרית לא נמדדת רק לפי מה שאתה רואה, איך שהטבע מתנהל. יש פה איזה מהלך ארוך של הכוונה. כן, והעיגולים אינם הולכים לתכונת היושר ובשבילו, הם משועבדים ליושר. למרות שהם נראים כל כך חזקים, הם משועבדים ליושר. משפט יותר מפרש, ההכרה המוסרית השלמה, כשהיא מתגברת, הכרה מוסרית שלמה זה הכרה מוסרית בחירית, חופשית, שהיא לא באה מצד חוקי המציאות בלבד, שהיא מתגברת, כשהיא, אנחנו מפגשים איתה, הרי מפלשת את נתיבה מבעד כל החוקים החוצצים, זאת אומרת, החוקים לא מפריעים לה, הם משועבדים אליה, שם הוויה הוא יותר דומיננטי משם אלוקים, ושם אלוקים משועבד, אם אפשר להתבטא ככה, מוכוון לפי ההנהגה של שם הוויה. הם מבריקים בתוך העלתה הכרחית המדומה, יש איזה הכרח שיותר איזה מין עלתה מדומה, כאילו זה יותר דמיון של דבר שאי אפשר לשנות, זה יותר איזה תחושת עלתה מסוימת, כי זהו, ככה זה. באמת בפנים יש הבנה שיש חופש מוסרי, הכל זה חופש עליון. אל תחשוב שהעולם הוא ככה זה, אלה החוקים. גם לא חוקים מוסריים, זה נכון שיש חוקים מוסריים, יש הרבה יותר מחוקים מוסריים. יש פה חופש מוסרי מוחלט. הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בחופש גמור, ומקדם את עולמו למגמה המוסרית שאליה, שאיתה הוא ברא את העולם, וגם אם נראה לך שהחוקים והתשתיות פה הן מוחלטות, תדע לך שהן משועבדות לחלוטין למגמות החופשיות, בנות החורים של ריבונו של עולם. מושג הפלא, מושג הנס, כלומר מושג החוסר שיעבוד לחוקים, פלאים גדולים מתגלים לפי גדולת האמונה ויושר הלב, ממעל לכל חוקי ההכרח, גם בחוג הטבע המועק ומוגבל, מקל וחומר שעולה היא ההוויה הלוך והלא, המציאות הולכת ומתפתחת, מקומה העיקרי מתפשט ומעל על ההגבלה הצרה של החוקים העברים, החרשים, כן, התפיסה החופשית הזאת היא מתעלה מהתפיסה שהעולם הוא רק חוקים, כי החוקים יש בהם תחושה של משהו עיוור וחרש, תופסת את כל המערכת של החיים העצמיים שמלאים שכל ורצון, נדיבות, חופש ויושר, הם ממלאים את כל חללם. זאת אומרת, לאט לאט האדם צריך להיות בן אדם שמה שממלא את חייו הפנימיים זו אמונה ויושר הלב, כלומר חופש, חופש רוחני מוחלט, חופש מוסרי מוחלט, בחירי לחלוטין, שהוא הופך להיות העיקרי, הוא הרבה יותר מכריע, הרבה יותר חשוב, הוא הדבר שגורם לנו להתפתחות ולצמיחה. אשרי האיש אשר לא עזב את עצמו בידי הסביבה המאפליה ועיניו פקוחות לחזות בנועם השם, מתגלה בעולמים עייפים המתראים לעיני רוח טהורה. המושג הזה של ההסתכלות על העולם כך, כמו שראינו שתי בחינות של עיגולים ויושר, הוא מוביל בעצם, כמו שאמרנו, להבדל היסודי בין ישראל לבין העמים, וזה בעצם גם המהות של הולדת האומה ביציאת מצרים. יציאת מצרים זה בעצם הולדת האמונה הישראלית, שם נולדה האמונה, נוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, משם מתחילה האמונה שלנו, שם הולדת האומה, שם הולדת התורה, ביציאת מצרים נולדה התורה, זה הכותרת של מעמד הר סיני. כלומר, חג החירות או מושג החירות, כפי שאנחנו נפגשים בו גם פרשת השבוע שלנו והעירה והילך, מושג החירות המוחלט שלא משעבד לטבע, הניסים והנפלאות, הוא האטמוספירה, הוא הבסיס לכל בעניין האמונה הישראלי. בעניין האמונה הישראלי נולד שם, לא על ברכי ככה זה העולם, חייבים לציית לחוקי המוסר כי זאת המציאות, אלא אמונת ישראל נבנתה על בסיס החופש הבחירי המוחלט שהתגלה בעולם. ולכן החג שלנו, הראש לכל החגים, זה חג החירות, זמן חירותנו, כך אנחנו קוראים לחג הפסח. נקרא את זה בנדלג טיפה, רק בשביל אני רוצה לחבר את הסוגיה הזאת של ישראל מול העמים. נקרא, יש שתי מקורות, נקרא אחד. אולי שתיים. טוב, נקרא שתיים. עמוד למד א'. הרצון וההכרח. בכל מה שיש איזה צד הגבלה, יש לחלק בו בין רצון והכרח. כל רצון חופשי סופו לטוב. זאת אומרת, מוסריות שיש באלמנט של חופש, הסוף שלה הוא טוב, שהיא בנויה על עקרון החופש. כל הכרח, גם אם נראה כרגע שיש בו מוסר, סופו לרע. עד שיחזירנו הרצון לטוב בכל מצוי. כיוון שיש בו צד הגבלה, יש בו צד הכרח, וזה צד הרע שבו. יש פה בחינה לא טובה. בחינה חסרה, שזה הכרח. השתלמותו תלויה בחופשיותו. המוסר, זה שהוא מתפתח, זה תלוי, מה שיפתח את המוסר, התקדמות של המוסר תלויה בחופש שלו. בצאתו מקבלי ההכרח לחירות. הטבע המעשי הוא מלא הכרח. כמידתו, כיוון שהוא... מה? אי אפשר לצאת מזה. או שאפשר. או שאנחנו יוצאים מזה. זה בעצם הנושא שאנחנו, נושא החיים שלנו. בכוחה של הבחירה החופשית של האדם, עד כדי, הבחירה החופשית המוסרית של האדם, עד כדי כך כוחה גדול, שיכולה להוציא את האדם לחלוטין ממגבלות החוקי הטבע. לחלוטין. זה העניינה של הבחירה. עד כדי כך שלחלוטין חוקי הטבע כבר לא משפיעים לך. והחוזרים מתאר את משה רבינו, זה התיאור שלו. זאת אדם שהבחירה החופשית שלו הגיעה לממדים כאלו שחוקי הטבע כבר לא פועלים. הוא לא משועבד לה. זה מתחיל בשאלה איך הוא תופס את המוסר. משם זה מתחיל. אם אתה תופס את המוסר כחופש, אז זה קו ישר שיכול להוציא אותך לחלוטין מכבלי הטבע. כבלה הכרח. אם הוא יקרא את זה עכשיו אגיד אין פורש. הטבע המעשי מלא הכרח, כי מידתו הוא מלא רע. הצד הטוב שיש בו הוא מה שבעלי רצון יכולים להטביע ברצון עליו צורה מיוחדה, ובעומק החבוי האמוני, מאחורי הקלעים, צדיקים שולטים ברצונם החופשי על חוקי הבריאה. החופש שולט על החוקים. עוד מקור על העניין הזה. עמוד למד ה' הבחירה והחירות בישראל. הבחירה במילואה, המושג בחירה, כלומר המושג חופש בעצם, במילואה, בצורה מלאה, לישראל היא נתונה. רק ישראל מסוגלים, נפגשים, חיים את מושג הבחירה החופשית בשיא גובהו. אתם קוראים אדם, כלומר המושג אדם שעוניינו בוחר חופשי, מתגלה בצורה שלמה רק בישראל. מראשית היצירה מתחתית מדרגותיה עד רומה, הולכים האופיים, ההבדלים בין סוגים שונים של בריאה, של הנבראים, מתבדלים זה מזה, בתוכן של חופש עצמותם שהוא חופש רצונם. בצומח יש כאילו טיפה קצת יותר חופש מהדומה, ובחי קצת טיפה יותר חופש כאילו מהצומח, ובאדם יותר. זאת אומרת, המדרגות של הבריאה הן בעצם כאילו מדרגות טיפה של מינונים של חופש שהולכים וגדלים, וזה חופש הרצון שכאילו קצת קיים במין, בין מין למין, זה המדרגות. וזה מפלאות מים דיונו, שכל בריאה הרי היא ניגלת ממעשר העבדות, כלומר מכבלי ההכרח והיעדר החופש הבחירי. לפי החשיבוי הפנימי שלו, לפי המעלה הפנימית של האדם בחוג האנושי, זאת אומרת שעל גבי נסתכל על כל המדרגות של הבריאה, אז לכאורה המדרגה הגבוהה ביותר בבריאה, החוג האנושי, שם נתרחבה התכונה של החופש ביותר. כן, המושג אדם, יש פה עוצמה גדולה של חופש בחירי שהרבה הרבה יותר גדולה מעולם החי, אבל לא בכל מילואה. החופש עדיין לא הופיע במלואו באנושות. עדיין אין חירות אמיתית בעולם, אין העולם גאול עדיין מכבליו העבדותיים. האנושות, גם האנושות המוסרית, יש בה הרבה צדדים של הכרח. אבל מדרגות מדרגות יש. כמובן שבתוך אומות העולם אנחנו יודעים שיש חסידי אומות העולם, ויש גרטו, יש מדרגות של גויים, מדרגות אישיות, עד כמה כל אישיות קונה לה בטוב נטייתה במעשיה ושפיותיה את בחירתה וחופשי העליון. מדרגות מדרגות של מאמצים אישיים להתרומם אל חופש מוסרי. בעמים, אם דיברנו על פרטים, כשאנחנו עוברים למושג של העם, בעם של אומות העולם, שם הדבר יותר אופי. אופי אני מבין כללי, בלתי ניתן לשינוי עצמי. שם העמים במושגם הכללי, כשמסתכל על המושג עם באופן כללי, התפקוד הלאומי, העמים אינם יותר כבולים בכבלי ההכרח מאישים יחידים. התפקוד של עם כמעט אין בו מציאות של חופש מוסרי. לא קיים אצל אומות העולם. הגמרא הבבא אומרת שגויים, כשהעמים נותנים צדקה, הם עושים חשבון. וכשהם עושים טוב, הם עושים טוב לעצמם. יכול להיות שיש גוי פרטי צדיק, חסיד. אבל עמים אין דבר כזה. בעמים של אומות העולם, גם כשיש התנהגות מוסרית, לאומית, זה לא מתוך חופש. זה לא מתוך בחירה חופשית. הטבע, עוצמת החוקים, היא מכריעה בתפקוד של העמים. הרב כותב את זה גם באורות, אורות התחייה פסקה ב', שם הוא כותב את זה, שהטבע אצל אומות העולם הוא מאוד מאוד חזק. הטבע הוא השולט בעמים. ולכן הצירוף העבדותי של כל יחיד הולך ונעשה עול ברזל בקיבוצים. מה שהבחינת העבדות שכל יחיד מתמודד איתה באופן פרטי, כשאנחנו מגיעים בפרספקטיבה של עם, ברמת העם, זה לא בחינת עבדות, זה עול ברזל. זה דבר שאי אפשר למלט ממנו כמעט. בעמים אין חופש. אין חופש רצון, אין חופש מוסרי. הכל זה חשבונות. הכל זה מה משתלם, מה כדאי, מה תופס פה בעולם. אין ויתורים, אין התנדבות, אין דבר כזה בעמים. חוקי הטבע, העמים, הם מתנהגים ממש ממש כמו חיות בג'ונגל. ולכן גם אנחנו רואים שדניאל, כשהוא ממשיל את אומות העולם, הוא ממשיל אותם לחיות. ורק ישראל זוכרים למשל של אתם קוראים אדם. ישראל, ופה נקודת הבחירה של ההבדל בין ישראל לעמים, ישראל נתנסו לחירות ביציאת מצרים. ישראל נתנסו לחירות ביציאת מצרים, זאת אומרת שיציאת מצרים, שזאת זה הנושא שלנו, זה ענייננו, המהות הלאומית שלנו, חירות עליונה. מה קרה ביציאת מצרים? שחרור הרצון. נוצר עם שהוא כולו חופשי. המוסריות שלו תהיה חופשית. הוא עם שיעשה דברים טובים בחופש. יתעלה, יכול להיות שעם יתעלה, יתפתח, יתקדש בחופש. כי הוא רוצה. שם הוויה. זה קשור מאוד לפרשת שבוע. שמי השם. זה הנושא המרכזי של יציאת מצרים. שמי השם. זאת היא התכונה יותר עליונה, הראויה להיות מתממת, משלמת את כל העולם באור החירות העליון, שהוא צריך להיות הולך ונקנה. עד שבה התכונה העליונה מכל שאיפה שבחירות, שהיא המבוטאה בעבדות האלוקית של השם אלוקי ישראל. עבדות אלוקית, מה זה עבדות אלוקית? השתייכות לתוכן האלוקי. מה זה השתייכות לתוכן האלוקי? לתוכן החופשי. כרי מה זה ריבונו של עולם? מה מבחינתנו ריבונו של עולם? החופש המוסרי. להיות עבד השם פירושו להיות דומה, שייך להנהגת החופש המוסרית. כמו שאומר רבי יהודה הלוי, שעבדי השם הם החופשיים האמיתיים. כך הוא כותב בשיר שלו. שזה החופש האמיתי. למה זה חופש? כי ריבונו של עולם המוסריות שלו וההנהגה שלו היא חופשית לחלוטין. מישהו עבד השם כמו שהוא משתייך למניין הזה, לשיטה הזאת, הוא משתייך לחופש, למגמה מוסרית חופשית לחלוטין. לא מצד הכרחי המציאות, הוא דומה מאוד לריבונו של עולם. מה הוא חנון? הפתח חנון. מה הוא רחום? הפתח רחום. למה הוא רחום ולמה הוא חנון? חופש מוחלט. זה נקרא להיות עבד השם. לכן עבדי הם אשר רוצה את אותם ארץ מצרים לא ימחו ממכרת עבד. אחורה הפסוק הזה סתירה פנימית. אתה אומר, לא ימכרו מקרב את עבד כי הם עבדי. נו, אז תחליט, הם כן עבדים או לא עבדים. אלא זה בדיוק העניין. עבדי הם, כלומר, הם שייכים לשיטת החופש המוסרי, לכן אסור שהם יצאו בשיטת החופש המוסרי הזאת. זאת יציאת מצרים. המצה, לחם עוני, לחם חירות. מה זאת המצה? מה זה לחם החירות? באותו הזמן שנגלה עלינו מלך מלכי המלכים וגאלנו גאולת עולמים, מה קרה שם ברגע היציאה ממצרים? נוצרה בנשמתנו תכונת החופש. זה מה שקבש בחורך. אמא זה אמזו יצרתי לי, מה זה אשר בחרבן מכל העמים? שהקדוש ברוך הוא ברא אומה חופשית לחלוטין. זאת אומרת חופשית שהיא עושה את המוסריות, מתפתחת מחה מוסרית, רק היא רוצה. היא לא אומרת למרות שאני רוצה, לא רוצה, אבל אין ברירה, זו המציאות, זה העולם, אלה התנאים, צריך להתחשב פה, אלה החוקים. לא, זה מה שאנחנו רוצים. נוצרה בנשמתנו תכונת החופש. הקדוש ברוך הוא יצר בנו חופש רצוני לרצות את הטוב, חירות הרצון. וזה מוכשר, לכן אפשר לדבר על שיעבוד מלכות שמיים. למה אפשר להשתבל למלכות שמיים? זה לא יהיה עכשיו אימות, שאנחנו משעבדים את עצמנו לחוץ שמיים, יש בו זה אימות בין הרצון שלנו לבין איזה מישהו שמטיל עלינו, לא, זה בכלל לא ככה. בשמחה, כן, קבלת מלכות שמיים פירושה אהבה, עניין של בחירה חופשית מוחלטת. אנחנו בוחרים, אנחנו בוחרים, זה מה שאנחנו רוצים, בוודאות זה מה שאנחנו רוצים, כי זה רצוננו. רז עולם יש בסקולת המצה, שאוכלים מצה זה סוד גדול, שזה מחזק, נותן כוח חופשי בחירות הקודש. אוכלים מצה בליל הסדר, אז זה סגולה לחופש. זה מחזק את נטיית החופש הרצוני המוסרי שבנו. כשהוא בא בפרק זה, כשמגיע בליל הסדר, שהנשמה הכללית והאישית שווה עוד פעם להתחדש, שזה התחדשות של היצירה, ששעת היצירה, אז כשאוכלים את המצה בזמן הנכון, אז כל נקודה ונקודה מעצמיות חיה, אין שיעור לערכה, כל האישיות הולכת ומתפתחת בחופש גדול. החמץ עושה כוח ציווני מיוחד, משולל כבר חופש הגמור. החמץ, האופי שלו, שהוא מתייחד. זאת אומרת, במסע יש משהו שהוא כאילו חסר צורה. אין לו אופי. למצא, כאילו אין לה אופי, אין לה משהו. זה הרצון החופשי שלא מתחשב בכלום. החמץ כאילו הוא כבר מתחשב במציאות, צריך פה נפח, כי העולם כולו בנוי ככה, לכל דבר יש נפח, לכל דבר יש תבנית מסוימת ועיצוב וצורה, יש כאילו אין דבר כזה רצון חופשי. במציאות כל דבר יש לו גם איזה התחשבות בכללים. חמץ הוא כאילו מתחשב בכללים של העולם, מצה היא לחלוטין לא מתחשבת בכללים. האוכל חמץ, וזה הפרק של התחדשות נשמתו ונשמת כנסת ישראל, נותנו חייו מן העולם. אתה הורס את החיים שלך, אתה נגד החופש. המצה היא נמה דעסותה, כך אומר הזוהר, לחם של רפואה, רפואת הנשמה משוחררת חירות עליון בגאולה שלמה. אז מושג החופש הרצוני, שם הוויה, הוא תשתית המציאות, הוא מהות האמונה של עם ישראל, הוא מהות הזהות הלאומית שלנו, של עם ישראל. אנחנו, זה ענייננו, מי אנחנו? חופשי אשר בחרבנו מכל העמים, כלומר יצר בנו תכונת חירות שאין כדוגמתה. דגל החירות הוא הדגל שלנו, זאת האמירה הלאומית הכי חשובה שלנו, שאנחנו מוסרים כי אנחנו רוצים, אנחנו שמחים, כי זה הרצון שלנו, כי זה חופש מוחלט. באחד הספרים מופיע שעגל זה מילת עגול, וחטא העגל פירושו שישראל רוצים לחזור בהם ממעלתם של מעלת החירות, להיות כמו שאר העמים, כמו כל עם. כל עם, מה עובד, מה מחזיק אותו? הכרחה המציאות, יש פה מערכת, צריך פה להסתדר בעולם, יש פה חוקים. ואם משה רבנו עלה לשמיים, אז צריך להמשיך. איך נמשיך? בוא, מה הוציא אותנו ממצרים? כלומר, איך נוצרנו לעם? מכוח המציאות. אנחנו היינו ביחד, הרבה אנשים, והציקו לנו, ואנחנו התחלנו לצאת ביחד. למה? כי המציאות, יש לה חוקים, והחוקים הם שצריך להתמרד נגד העוול ונגד זה שעושקים אותם. זה גם צודק, זה גם מאוד מוסרי מה שעשינו, לצאת מהעבדות הזאת. והנה אנחנו הולכים ביחד ונלך קדימה, וזה מעודד, זה נותן דבק בין כולם וכוח בין כולם. אבל מה אנחנו, מי אנחנו? עם ככל עמים. זאת אומרת שמה שעושה לה אפשרות להתגלגל קדימה זה החוקים הנורמליים של כל עם ולשון, שאנחנו חלק מהם, וזה אפילו חוקים צודקים. אבל כשמשה רבנו עולה לשמיים ולעצור ולהגיד אי אפשר להתקדם, זאת אומרת שאין לנו כלום, אין לנו עיגולים. אנחנו לא עם שבנוי על איזה אנרציה, על איזה מנגנוני חיים טבעיים שעובדים. זה לא נכון. אנחנו עם שהולך לדרך שלו רק בגלל חופש מוסרי מוחלט. ואם לא ברור לנו החופש המוסרי מוחלט, איבנו את המצפן, איבנו את הזהות. אם משה נעלם, או במילים אחרות, אנחנו לא ברור לנו מה אנחנו רוצים, מה הבחירה החופשית שלנו, אנחנו שואלים, לא יודעים, נעצרים. אנחנו בתדהמה, אנחנו לא יכולים להתקדם ללא הזהות הפנימית שלנו, שאומרת מה האידיאל המוסרי שאותו אנחנו חפצים, אותו אנחנו רוצים. חטא העגל, חטא העיגול. החטא שבו יש אבמינה, שעם ישראל קיים ומצליח להחזיק ולשרוד ולהתפתח ואפילו לצמוח מכוח החוקים שקיים. זה מה שקיים בכל עם, קיים גם בנו, מה ההבדל? אותו דבר. ואפילו אדרבה, זה אפילו גם צודק. עשו לנו כאלה צרות, עשו לנו פוגרומים וכל מיני דברים. זה גם מאוד צודק, זה גם מאוד מוסרי שאנחנו נבנה לעצמנו סוף סוף איזה מקום שאנחנו יכולים לעבוד פה. ומה מחזיק אותנו? המנגנונים הרגילים שמחזיקים כל עם. העיגולים פה שעובדים בעולם, ההכרחים, עובדים גם אצלנו. זה לא. אם אנחנו לא בוחרים בלאומיות שלנו מצד החופש המוסרי המוחלט, שלא יוצא לנו מזה שום דבר, לא משתלם לנו בדבר הזה. כלום. רק כי זה הקודש, כי זה טוב. כי אתה בחרתנו. כי זאת אמת מוסרית שאנחנו מזדהים איתה וחולמים עולה. ומקבלים עלינו מלכות שמיים, ורק מתוך זה נבנה את הזהות הלאומית שלנו. כל עוד אנחנו לא בוחרים כך, הזהות הלאומית שלנו תקועה. כי אנחנו לא חיים בעיגולים. אנחנו לא חיים בהכרח. ישראל ישר עד. חטא העגל זה בעצם לחזור למצרים. זה חטא העגל. חטא העגל זה לחזור לעבדות. לנורמות של לחיים של הכרח. לכן כתוב שכתב אלוקים חרות על הלוחות, אל תקרי חרות אלא חירות. זאת אומרת, עניינם של הלוחות היה בעצם הופעת החירות, מפגש עם החירות המהותית שלנו, וזה אנטיתזה של העגל, או עגל או לוחות. לוחות עניינם החירות הפנימית שבתוכנו, חרות על הלוחות, והעגל זה ההליכה אחורה לחוקים. לכן שברים הלוחות, זה לא שמשה, מה שהיה לו ביד זה לוחות, אז זה עוד שבר. אם היה לו איזה קט חרצינה, זה מה שהיה שובר. אלא שבירת הלוחות זה עניין מהותי. זאת אומרת, זה בדיוק הפוך מהעגל. כי הלוחות זה הבנה עמוקה שזה לוח ליבנו, שזה מה שאנחנו רוצים. רוצים בחופש מוחלט. בחירה חופשית מוחלטת. זאת הזהות הלאומית שלנו. זה יוביל אותנו בעזרת השם לכל הנושא של טבע ונס, שגם זה קשור ליציאת מצרים. מושג הנס, פסקה כ"ח. לראות עוד שלושה משפטים בעמוד למד ג', הוא אומר, נתונים הם כל הגויים תחת היד החזקה של משטרי המערכות של כוחות הטבע וזרמיהם. הייתי בספר אחד, הוא כותב ש הגויים כל, יש להם הם רק עיגולים. הגויים הכל זה הנהגת עיגולים, זה מה שאומר כאן. שהם נתונים יד החזקה של משטרי מערכות כוחות הטבע. אין להם שאיפה יותר גבוהה מהמילול של חפצם הטבעי. זה מלחמת קיומם. זה אומות העולם. הוא אומר בהמשך, לא כאלה חלק יעקב. לא כאלה חלק יעקב, זה משהו אחר לגמרי. מה מניע אותנו? הוא אומר בהמשך, הדבקות האלוקית פועמת ביסוד האומה. הרצון העליון מתגבר על כל המערכות. אין הזרמים הטבעיים דוחפים אותו. ההתקדמות הלאומית היא לא תוצאה של זרמים טבעיים שדוחפים אותנו, כי חזק אומר. זה קשור באורות, באורות התחייה פסקה A, שאומר שמה שאנחנו לא משועבדים לזמן, אלא יצאנו מהזמן. אנחנו, רוחנו אינו ירא מפני הזמנים, הוא יוצר את הזמנים, כך הוא כותב שם. וגם קשור, אני חושב, לנושא של יציאת מצרים, שמצווה הראשונה היא קידוש החודש. זאת אומרת, אתה לא שחרור מהזמן, המצא זה גם שחרור מזמן. אי התלות בזמן זה אותו עניין של אנחנו לא, החיים הלאומיים שלנו, הזהות הלאומית שלנו היא לא תוצאה של הזרמים הטבעיים שדוחפים אותנו. צריך להיזהר מערב רב, כך הוא אומר. בשפלת האורה כותב עמוד למדלד, לפעמים יש ראשים שאינם אגונים, לפעמים יש הנהגות לא אגונות מיסוד ערב רב. יש איזה הנהגות ש... באות מאומות העולם, זה הוא רומז פה אני חושב לחטא העגל שכתוב ערב רב, כאילו זה מה שחסה את חטא העגל. אז נכנס רוח זר ותוכן גוי עד כתה השלטה של המערכה הטבעית, שנכנס רוח כזאת לישראל של ערב רב עד באור גאולה. טוב, סוגיה גדולה.
זאת היא השכנה.
כן, טוב, אולי נשלים עוד השם כמו מוכר, יש לי עוד שלא עבודת.
אז זה יכול להיות ששמי השם לא נדע לעבוד.